נתחיל לדבר על, בעצם נתחיל להמרים מחטא המרגלים, וזה ייקח אותנו בעזרת השם עד לאיך נכנסים לארץ ישראל. בעצם אפשר לקרוא לכותרת של השיעור הזה, המסלול בדרך אל ארץ ישראל. השלב הראשון שלו יהיה המסלול של המרגלים, משהו מאוד מעניין. השלב השני יהיה המסלול של עם ישראל בכלל, אסטרטגית, מאיפה מגיעים לארץ. שלב ראשון, המסלול של המרגלים. שאלה.
מרגלים?
שאלה. משה, מה אמר למרגלים? לאן הם צריכים ללכת? מה הגדרת המטרה שלהם? תגידו לי פסוקים, לא סברות. עלו זה בנגב, כן? ועליתם את החברה. כן. יפה מאוד, אמרתם נכון. הוא אמר להם שני יעדים, לכו לנגב ולהר. איפה זה הנגב? עם ישראל היה בקדש ברנע בדרום. לכו לנגב ואזור הדרום, תעלו משם, תתפסו צפונה אל ההר. מה זה ההר? כל שדרת ההר שבעצם מתחילה מהנגב, בעצם שההר מתחיל הרי יהודה, הרי ירושלים, אחר כך הרי אפרים, הרי יוסף, ו בעצם בסוף זה ממשיך לכרמל, אבל בוא נגיד נגמר בעמק ישראל, אחר כך שהוא ממשיך לכרמל. בעצם אומר להם, לכו נגב עד ההר, שם אני רוצה אתכם. למה שם? לא הבנתי. אתה לא רוצה שילכו לראות את הארץ, זה צריך לראות את כולה, אתה שולח אותם לשני אזורים. באמת המרגלים הולכים הרבה יותר. הרבה יותר מהציווי שלהם, נכון? לאן הם הצטוו ללכת? לנגב ולהר. לאן הם הלכו בפועל? התחילו בנגב. לא, כתוב, תקרא מהפסוקים. לא, לא רק נחל אשכול, מה פתאום? יפה. הם הגיעו עד רחוב לבוא חמת, כלומר, זה הגבול הצפוני שאנחנו נפגוש גם בגבולות מסעי וגם בספר יהושע. הם בעצם הלכו את כל הארץ עד הצפון, ולא רק זה. אני גם יודע לומר שהם הלכו גם בגבול המזרחי וגם בגבול המערבי. איך אני יודע? לא, בדוח שלהם הם אומרים, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, אני יודע שאנחנו מקצה הדרום עד קצה הצפון, ומזרחי מערבי, כנראה שהם עשו בעצם איזשהו סיבוב שהלכו לאזור חברון באמת, ואז לקחו שם ימינה עד הירדן, צפונה, וחזרו דרך הים. נדמה יותר ככה בגלל נחל אשכול, הרי הם לא סחבו את האשכול מההתחלה את כל הסיבוב. בחזור הם הגיעו לאשכול. אז אני לא יודע להגיד לך, מה שהיום זה מזוהה, זה בעצם נחל אשכול, איפה זה היום? לקראת, כן, אזור חברון אשכול, לקראת עזה. אני לא יודע להגיד את כמה זה מזוהה.
יהיו לכם ענבים באזור
הזה? לא יודע, אין לי מושג. אבל אז, לא משנה. בכל אופן, יש פה משהו מוזר. משה שולח אותם א', עלו זה בנגב ועליתם בהר, הגדרה מאוד פשוטה. למה אתם הולכים לכך הרבה חבר'ה? אז האמת היא, שברגע רק שמים לב לפרט הזה, למה משה שלח אותם, המון המון שאלות בחטא המרגלים נופלות. למשל, השאלה, האם הארץ זבת חלב ודבש או לא? שאחרי כל מה שאמרו, זה נראה קשה, מה אתה מעמיד את זה מחדש למבחן? אבל יש פה בעצם תשובה פשוטה. משה שולח אותם לחבל הארץ הלא מיושב של ארץ ישראל. כלומר, זה שבעמק ישראל, או בגולן, או בבשן, יש זבת חלב ודבש, זה פשיטה, זה לא צריך לשאול. משה שולח אותם, נגיד בשפה של חז"ל, פתאום כתוב לך פסוק מוזר, חברון 7 שנים נבנתה לפני צהרון מצרים. מה מעניין? אומרים חז"ל, אפילו החלק הכי תרשיעי ולא מיושב של הארץ, הוא התברר שהוא יותר טוב מארץ מצרים. אז פתאום אתה מבין את כל השליחות מחדש. כל מה שאמרתי עכשיו, העל שחומר. משה שלח אותם לשליחות מדגמית. כלומר, לכו תראו את החלק הכי פחות טוב של הארץ, הנגב וההר, ואת החלק הזה תראו כמה הוא טוב, והרי שתשמיעו אותו לנו, אז בעצם נתאם את הניסיות של הארץ, את האיחוד שלה, את הפעיליות שלה, שמקומות שאי אפשר ליישב אותם הם מיושבים. אבל המרגלים העמידו בעצם מבחן את הכל. הלכו את כל הארץ, שימו. זה מאוד מסביר למה... נתחיל שנייה משהו יותר קודם. היה בעצם מישהו אחד שכן עשה בדיוק את המסלול שמשה אמר לו. מי זה? כלב? כלב בעצם הלך לנגב ולחברון. ויבוא עד חברון, ממש בפסוק יש פה שינוי מאוד מוזר, חז"ל אומרים, כלב בעצם נפרד פה מעגלים בעד חברון. עכשיו, פה אני רוצה שנשים משהו לב. עד שאנחנו אומרים את הדבר שוודאי הוא נכון, וחז"ל אומרים לנו אותו, שיש פה עכשיו עוד עניין של קברי אבות וכדומה, יש פה קודם כל את ביצוע השליחות כמו שהיא. אומר האלשיך. בעצם הציווי על כל המעגלים היה לעלות לנגב, להר, אם אתה בעצם עולה להר, המקום המרכזי שאתה פוגש שם למעלה, חברון. משה אמר להם, לכו לחברון, תחזרו. זה מה שכלב עשה. עברו שם, אבל מבחינתם זה היה רק תחילת המסלול. כן, זה לא היה היעד.
סתם שאלה ששאלתי את עצמי. כתוב ויבוא עד חברון, אני אומרים שרק כלב. אבל מצד שני, כשמספרים על הדוח שלהם, אז הוא אומר, ילידי הענק ראינו שם.
אז אני אומר, לפי השחרון יש פה משהו ממש פשוט. ויבוא עד חברון, בעצם העד הוא מיוחד לכלב. כן, הוא סיים את המסלול שם, ויבוא עד חברון, הם... מצד אחד נכון להגיד להם ויבואו עד חברון, אבל בעצם אם זה היה רק אם היה כתוב ויבואו דרך חברון, אבל ויבוא עד חברון זה רק הוא. מאוד מסביר שבפשט זה בעצם שניהם שייכים, אבל העד זה רק עליו. גם זה אומר שהכלב הוא בעצם עשה את המסלול המקורי, וזה החברון שבש נתיבי וטלנו עד צאן מצרים. עכשיו בואו שניהם יחשוב על המסלול הזה.
אבל איפה
הם נפגשו
כאילו?
מי? בחזור?
אולי הוא
הגיע
לפניהם.
לא יודע, לא יודעים.
זה
לא יודעים בעצם. בכל אופן, יש פה משהו שניין. בואו שניין, תנסו להפיין. מה אנחנו יודעים בהיסטוריה התנ"כית על החבל ארץ הזה, שבעצם ההר והנגב. מוקדם, מוקדם יותר. האבות, זה החבל ארץ שלהם. בעצם, אברהם, נקודת ציון הכי צפונית שלו, לא מדבר עכשיו על חיית המלאכים, שהוא עד עפה דמשק ואדם. בעצם הוא מתחיל לראות אותו מנקודת ציון הראשונה, אלון מורה ודרום. אלון מורה, כוס דרת ההר, בתל, מלך שלם, בעיקר חברון עד גרר באר שבע. בעצם, ארץ הנגב וארץ ההר, זה בעצם ארץ האבות. או תרצו מילים אחרות, הארץ שהאבות התהלכו בה, והיא כבר נוחה להיכבש. בעצם משה שולח אותם, עד עכשיו דיברנו מצד זבת חלב ודבש, עכשיו אנחנו כבר מבינים מצד הכיבוש, הוא שולח אותם לאזור שהם אמורים, אם רק יזכו, אם רק ימלאו את השליחות כמו שהיא, להרגיש כבר שלהם. המרגלים זה מאוד יפה, משלחים ללכת כהקדמה לבני ישראל. הם בעצם עומדים לפגוש מחדש את המסלול, לשחזר בו נגיד, את המסלול של אברהם, יצחק ויעקב, של הנגב והר, נוכל להיכבש לפני. מה?
אבל למה לא אומרים פירוש כזה? הרי כתוב בילך אברהם, אז רמז רמז לו שתהיה נוכל להיכבש כעריכה.
כן.
למה לא אומרים פירוש כזה שאחד המטרות של המרגלים זה ההליכה, הכשרה של הקרקע? כאילו, תמיד אומרים שזה לא היה בסדר, אבל... גם אברהם נכון. בינו אמר לו קום והתהלך בארץ, ההליכה פועלת. טוב, זה מעניין, זה סוגיה.
משהו פה לא טוב. כן. ככה, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה הזיהוי של זה, שבעצם המסלול של המרגלים הוא בעצם המסלול של האבות. זה אומר בעל הפנים יפות, בעל האפלוי, בעל ההפלאה, הוא עומד על הדבר הזה. מה שכתוב באברהם, הוא מזכיר את הציבור לאברהם, הלוך ונסוע עד חבר, הנגבה. כן, בטח, בטח. בטח. יפה, אז בעצם יוצא לנו משהו פה, ממש הבנה עכשיו מאוד יסודית שצריך לשים לב אליה בעניין המרגלים. אמרנו, נסתכל מה שאמרנו עכשיו בכמה מילים, שהגדרת היעד של משה רבנו למרגלים הייתה רק עלו זה בנגב ועליתם להר, לכו לנגב ולהר. למה רק שם? אומר האלשיך, כי זה המקום הכי פחות טוב בארץ ישראל, אותו אני רוצה שתראו. אומר על שהוא מסביר גם בענייני הכיבוש, אתם תראו מה שתראו שם, זה בעצם אומר על כל הארץ. חז"ל אומרים את זה, חז"ל בכמה מדרשים, שואלים את השאלה הזאת בעצם, למה הוא, אומר, למה הוא מדבר רק על הנגב? ואומרים, כמו דרך התגר המוכר, שהוא מראה את הכלים הלא טובים שלו, ורק אחר כך את הטובים. כי בעצם כאילו הקונה יבין, רגע, אם זה הכלים הלא טובים, אז לך תדע מה זה הכלים הטובים. אז ממש המדרשים ועל שיכול יותר מרחיב בדבר הזה, שהשליחות של המרגלים לא הייתה אמורה להיות מבחן של ארץ ישראל, אלא אדרבה, פגישה עם החלק הכי פחות טוב בארץ ישראל. אבל המרגלים בפועל לקחו את השליחות למקום אחר לגמרי, לבחינה מחדש של הכל. הנה, הגיע הזמן שנוכל לראות האם הארץ זבת חלב הוא מתאים לנו, האם אנחנו חזקים מספיק. לאור זאת, הרבה יותר מובן העונש של 40 שנה כנגד יום השנה יום השנה. לפעמים זה נראה קצת מוזר. מה, חיפשנו מספר כאילו, השם חיפש מספר שהיא מידה כנגד מידה, ואז הוא אמר, היה פה 40 יום, ואם היה... למה מספר הימים הוא רלוונטי בכלל? אם היו הולכים יותר. לפי שאנחנו רואים עכשיו זה מאוד משמעותי. מספר הימים הוא בעצם תחילת החטא. אני שלחתי אתכם לסיורון קצר, לטעימה מתוך הארץ. את נראה שהפכתם את זה עכשיו למסלול ארוך, זה בעיה מאוד קשה. איפה? עלו זה בגני...
ועליתם את הר זה כן עד הכרמל או זה...
לא, לא עד הכרמל, היה פתאום עד הר.
בטח,
עד חברון, כן. זה הגדר, לעלות לה, הוא לא אמר לסייר בה. עכשיו יש פה משהו מאוד יפה. מה שיצא בסופו של דבר, שההליכה של מרגלים היא בעצם הפוכה מההליכה של האבות. אמרנו, בעצם משה ציווה אותם, לכו, שחזרו את המסלול של האבות, יפגשו את הנוכל להיכבש. אתם תהיו החלוצים של הפגישה עם הנוכל להיכבש. מרגלים יוצא שהם עשו משהו הפוך. הם הלכו מסלול שבעצם מקיף את כל הארץ. אמרנו, הם דיווחו על הירדן, על הים, הם הלכו עד מבוא חמת. אבל יש לי שאלה. מי אמר למרגלים לעצור בעצם במבוא חמת? בתור הגבול הצפוני. למה עד שם? בוא נגיד ככה. מה אנחנו יודעים? אני לא יודע, יש, לא עכשיו מדבר היסטורית, מחקרית, גיאוגרפית, איפה זה? אני יודע, מבחינת ההיסטוריה, הגיאוגרפיה, התנ"ך היא דבר כזה, שיש את הגבולות הרחבים של ארץ ישראל, וזה נאמר לאברהם אבינו, נאמר בספר דברים, נאמר ליהושע מהמדבר ועד הנהר. מבוא חמת זה ודאי לא עד שם, צריך לראות לעין ספר יהושע. בגדול מה שכתוב בספר יהושע, באמת בגבולות מסעי, זה מופיע בתור, שהם הגבולות המצומצמים יותר, זה מופיע בתור הנקודה הצפונית, וגם בגבולות יהושע שאפילו לא זכו לכבוש עד שם, בפועל היה ארץ נשארת, גם מופיע מבוא חמת. זה ממש ברור, כמעט מוסכם על כולם, שזה ודאי לא הגבול הרחב של ההדבר ועד הנהר.
זה ודאי לא נהר פת.
ודאי לא נהר פת, כן. אז אם ככה אני שואל, רגע, הם הלכו לסיירת ארץ ישראל, למה הם עצרו שם? אנחנו כאילו ישר באופן אוטומטי אומרים, כן, זה הגבול הצפוני. אבל זה עוד לא נאמר כגבול הצפוני. אחרי, כמה פרשות אחריהם, כשהשם מסרטט את הגבולות שעכשיו הפועל נלך לכבוש, בשנת ה-40, אז הגבול הצפוני מופיע אחד מנקודות הציון שם, חמת. מבוא חמת. מה שיוצא שהמרגלים, יצא בעצם בחינה הפוכה מאשר נוכל להיכבש. ההליכה שלהם הפכה להיות הליכה מקבילה בעצם. מה? גם זה שהם הלכו עד הירדן. רגע, למה עד הירדן? מישהו אמר פעם עד הירדן? מי המדבר עד הנהר? ודאי ארץ ישראל מעבר לירדן היא גם שלנו. למה הם מדווחים רק מהים ועד הירדן?
כבר היינו שם.
מה?
לא עמדו בדרום הארץ.
לא, עמדו בדרום הארץ. פעם ראשונה שהגיעו, אנחנו כן, בשנה השנייה, בדרום. הם בעצם מרגלים בהליכה שלהם, קבעו את גבולות הארץ. בדיוק הפוך מהאבות, זה בעצם איזה מין, נוכל להיקווה, שזה מין התחלה שמי שם ילך בכיבוש ויתפשט. המרגלים, בזה שהם כאילו רצו, אנחנו נבחן מחדש, אנחנו ניצור את החיבור, את התנאי, את השאלה מחדש, מה אפשר לכבוש ומה לא, בתור נציגי עם ישראל, הם בעצם יצרו הפוך מנוכל להיכבש. איזה מין הליכה, נגיד במילים של הפסוק, אבל לפרפרזה, הפוך ממה שהפסוק אומר בספר דברים, כל מקום מה שתדרוך כף רגליכם, בוא לכם נתתם, או לכם יהיה. ספר דברים, זה כתוב גם בספר יהושע. הפסוק הזה אומר הפוך, אין הגבלות, כל מקום שתלכו, לכם יהיה. ומרגלים קרה בעצם בסופו של דבר משהו הפוך. מי אמר להם ללכת עד הירדן? מי אמר ללכת עד מבוא חמת? אין גבולות כאלה, יש ממדבר ועד הנהר. המרגלים שהם הולכים בגבולות האלה, הם בעצם בקטנות של הפגישה עם ארץ ישראל, קובעים את הגבול. מאז משם ועלה זה כבר יהיה שלב חדש לגמרי, רק באמת דוד ושלמה אנחנו בעצם נצליח באופן מערכתי לפרוץ את הגבול.
אבל
כמו
היום, למה
מחויב
להגיד שהם הגיעו לירדן בגלל שהם אמרו ועל יד הירדן?
כן, בדוח שלהם.
יכול להיות בדוח, לא, יכול להיות שהם חקרו וקיבלו דיווח.
יכול להיות.
פיזית לא היו שם.
יכול להיות. בכל אופן, ודאי הם לא היו יותר משם, כלומר, אתה רואה, ושים לב שהם לא דיווחו עכשיו על מי נמצא בעבר הירדן, סיחון ואוג, אנחנו פגוש אותם רק בשנת ה-40. אז גם אם זה דוח, לא משנה, הם יצרו מגע מהים עד הירדן. זה מה שכלול בדוח שלהם. אם יהיה עכשיו דוח שמיפוי הארץ, לא אכפת לי אם הם הלכו או שליחיהם או האוזניים שהם שמו. אם הדוח הזה יכלול לחבל ארץ מסוים, אז תבין שזה מה שהוא כלל וזה ביטול. בסדר? אז זה היבט מאוד בסיסי שאנחנו צריכים להביא מחתם הרגלים. עכשיו, אני רוצה שתתייחס מפה להיבט הרחב יותר, אבל רק שנייה. בסדר גמור. עכשיו אנחנו בעצם עכשיו נפתח את היריעה יותר לסוגיה רחבה יותר, והיא נפתח את הסוגיה של תהליכי ההגעה לארץ באופן כללי. ראינו שעוד מימי האבות בעצם האחיזה הראשונית בארץ, האחיזה החזקה ששמורה לנו מאז ימי האבות, מעשה אבות סימן לבנים, באיזה צד של ארץ ישראלי? בדרום. נכון? כמו שאמרנו, עלו זה בנגב והייתם בהר, זה בעצם מקביל ל... ויהיה על עד חברון והלוך ונסוע הנגבה. זה הארץ שבעצם שמורה לנו, יש שם בעצם את הקניין, בגבול הצפוני שלה, יש את הקניין של חברון. אגב, לאור מה שאנחנו מבינים עכשיו גם, הקניין של חברון זה בעצם איזה מין נקודת ציון כהמשך, כאילו יש את כל... בגדול, האזור שבו נאחזו בעיקר האבות זה הנגב עד חברון, נכון שיש גם יותר בתל וזה, יכול להיות שאפשר לומר שהקניין הזה הוא בעצם הנקודת אחיזה כהכנה להמשך, לא משנה. סגור סוגריים. בכל אופן, בני ישראל כשהם באים לכבוש את הארץ, הכוונה המקורית הייתה, האפשרות המקורית הייתה, שיבואו ממצרים, ממצרים באים בעצם, באו עד קדש ברנע, בדרום, דרום מערב הארץ כנראה, ו...
דוח עם הכי חזק.
משם נכנסים פנימה. זה מה שקרה בחטא המרגלים. זה מה שהיה אמור להיות לו לחטא המרגלים. אבל... מה? לא יודע. לא, מה? אז או היום? אז אנחנו יודעים שהוא היה מיושב. ומה הפילים? מי ישב שם? אנחנו נדבר על זה עוד מעט. הכנעני והמלאקי. לא, לא חברון, אלא יותר דרומה, באזור קדש, באזור הנגב, מה שנקרא בתורה. עכשיו,
אם... אצל יהושע זה היה כתוב שלא הורישו את יושבי העם.
מה זאת אומרת? תמיד אני יודע עכשיו, רגע, אתה... לא, שנייה, זה דברים עכשיו.
כשאתה אומר את ההר,
מה זה ההר? עכשיו דיברנו על כל שדרת ההר, לא, לפעמים, תלוי. לפעמים, לא,
עכשיו... כל האזור ההררי של הארץ, של מרכז הארץ.
לא, אז רק הצבעתי גיאוגרפית על מה זה ההר, בעצם... עזוב שנייה, עזוב שנייה, זה לא קשור דעתי, כיתה של יהושע שם. אז שנייה, נחזור עלינו. ואם נפתח שנייה את כל שנות ה-40 עכשיו, נסתכל מלמעלה על הארץ, בעצם... היה פה תהליך מאוד מעניין. במקור בני ישראל היו אמורים להגיע מאיזה כיוון? מדרום. בשנת ה-40, בסופו של דבר, מאיזה כיוון הם הגיעו לארץ? ממזרח. נכון? דרך ארץ סיחון, כל הפרשה של בני גד ובני ראובן, וסבט מנשה, ואז כיבושי סיחון ואוג, ואז הגיעו משם. יש הבדל מאוד גדול, אני אנסה קצת לעמוד עליו, בכל אופי הכניסה, בכל דרך הכיבוש, בכל המגע עם ארץ ישראל, בין להיכנס מדרום, כמו שאמור להיות לפני חטא המרגלים, לבין להיכנס ממזרח, כמו שקרה בפועל בשנת ה-40. ננסה עכשיו בעצם לעקוב אחרי התהליך הזה, צעד אחר צעד, איך הוא התרחש. בסדר, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים שנעמוד עליהם.
זה מקורים, אין מקור.
שני האזורים מדברים.
אני אתחיל אולי עם העיקרון שיהיה ברור סביב מה אנחנו מסוגלים ואז נעבור לשלבים. שוב, העיקרון הזה עוד לא יהיה מובן לגמרי, אתם תוכלו לראות אותו כבר בהתחלה, אבל הפרטים בהמשך קצת יותר יבררו אותו. העיקרון הוא שההבדל המהותי בין הגעה מדרום להגעה ממזרח, שהגעה מדרום הייתה אמורה להיות ישר אל לב הארץ, כמו שראינו, הנוחה להיכבש, המעשה אבות סימן לבנים, הוא בנגב ובער. לא מדבר על דרך הכניסה, מדבר על המקום שבו אבות התבססו.
אבל עוד פעם, אני שוב חוזר, מה שהבנו שזה, גם ממה שהדוח שלהם, שזה היה קשה לאזור של האזור הזה.
אז בואו, אנחנו נראה קצת איך זה, בסדר, חכה. כן, זה מעניין, בטח. ברור שהכניסה, אני אומר, טוב, נגדיר טיפה יותר. בדיוק, הכניסה מדרום היא הכרעה על ההתחלה. זה בעצם מה שאני רוצה לומר. היא על ההתחלה ואנחנו קצת נבין את מי ומה, אבל הכניסה לדרום היא הכרעה על ההתחלה של האויבים הכי קשים, פריצה שלהם, ואז הארץ כבר אצלנו. הרי בעצם המלחמה הגדולה ממי יהושע, מה הייתה? מלכי הדרום. בהתחלה זה היה מין כניסה יריחו העי, ואז ההתבססות, הקבלה של ארץ על מגש של כסף, מלכי הדרום. אחר כך עוד מלחמה מלכי הצפון, אחר כך עוד השלמה ימים רבים. אבל בעצם מדרום זה בעצם הפריצה, שנגיד פריצת הפקק שהיה שם וכניסה. ומה זאת, הכניסה למזרח מאוד מאופיינת בהדרגה, בתהליכיות. מראש מגיעים ממזרח, אתה מגיע בעצם למעגלים הרחבים של ארץ ישראל. קודם כל, אדום, מואב ועמון, שהם, זה הארץ המובטחת, הכני, כניזי וקדמוני שלנו, אבל כרגע יושבים שם העמים הקרובים שלנו, זה בעצם מיוחס אלינו במעגל מאוד רחב. אחר כך, ארץ סיחון ואוג, שזה עוד התמועדות שאנו צריכים לעבור, כבשנו אותם, אבל זה ארץ שעדיין לא זוות חלב ודבש, הארץ המזרחית. שהיא יכולנו לכבוש חלק ממנה בגלל שכבר כבשו את המון. סיכון, קיצור, עוד איזשהו, שם עוד משה היה, ורק אחר כך, אחרי כל זה, הכיבוש פנימה לעבר המערבי, שגם הוא מאוד הדרגתי, התבססות בגלגל, מעבר לאי, ליריחו, אחר כך מעבר לאי, ורק אז בעצם המלחמות הגדולות. כל האפשרות הזאת, זה בעצם, שוב, דרך מהותית, שגם, אני לא נדבר על זה עכשיו בכלל, אבל גם, שוב, בימי הגאולה באשר הם, צריך לעקוב באיזה דרכים השם נותנו את הארץ. יש דרך שבעצם, נקרא לזה, לא יודע, איזה סוג של החישנה כזה, אני לא דווקא בא להקביל את הסוגיות, רק להשתמש במינוחים. החישנה, שאתה בעצם מתמודד מול הקושי העיקרי, נכנס, ואתה בלב הארץ, בארץ האבות. ויש דרך של, בהתחלה, אני שנייה מזכיר שוב את ההתמודדות של שנת ה-40. בהתחלה, קודם כל, בכלל דיפלומטיה. אתם מוכנים שנעבור? כן מוכנים, לא מוכנים, טוב, לא, מסביב. ואתם מוכנים שנעבור? לא, טוב, עוד מסביב. ואתם מוכנים? לא, עוד. ואז, מה הייתי לכם סיכון? לא, מלחמה. ואז עוד מלחמה. והכנענים אליך רד. ומות הארון. והמון המון תהליכים, שאתה כבר בשערי הארץ, יאללה, ניכנס, כבר עברנו המון, את המצרים, את המדבר, 40 שנה, בוא ניכנס. עוד תהליך ועוד תהליך, מה שאנחנו עכשיו בספר במדבר, ועד שמגיעים לארץ ישראל, וגם שם, עוד שלב ועוד שלב, פרוסות, זה שני סגנונות. זה מאוד מעניין עכשיו, נלך לאור ההבנה של שתי אפשרויות על האלה, נעבור שנייה מההתחלה ונראה את הניסיונות, ובעצם כמה וכמה פעמים ניסו להגיע מדרום, ולשחזר את הניסיון הזה, וזה פעם אחר פעם לא הלך עד שבסוף האפשרות הזאת בוטלה, והיינו צריכים להגיע למזרח. חידה שמי שיודע אותה הוא אלוף הארץ. מתי בפעם הראשונה היה ניסיון לעלות אל ארץ ישראל ממצרים? מה? מעולה, אתה אלוף הארץ. בני אפרים. בני אפרים, פסוקים בדברי הימים, כתוב, אין אותו בדברי הימים א', נדמה לי פרק ז' או ח', שם כתוב, אני אומר כבר מראש על פני מפרשים, אין לנו זמן להיכנס לתוך הזה, שם כתוב שבעצם עוד כשהיו ישראל במצרים, בני אפרים אמרו, מה זאת אומרת אנחנו בגלות? יש לנו ארץ, אבותינו גרו שם. והילדים של אפרים, כל הילדים שלו, של אפרים, אפרים, אפרים בן יעקב, בן יוסף בן יעקב. בדיוק. הם עלו לארץ ישראל, ומה קרה להם? והרגום אנשי גת. כלומר, הפלישתים, שאיפה הם יושבים? בדיוק ב... לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. בדיוק בתפר הדרומי הטבעי של הארץ, גברו אותם. ואז כתוב שאפרים התאבל ימים רבים, והוליד בנים חדשים מבריאה, ומשם המשיך הסיפור שלו. מתברר... אז קודם כל, מה אנחנו רואים פה? קודם כל אנחנו רואים פה, נגיד שני דברים, נלקט מפות, מה אנחנו רואים? קודם כל אנחנו רואים שבאמת הפעם הראשונה שניסו הייתה לבוא מדרום, זה ברור, זה המקום הטבעי, גם גיאוגרפית. אבל גם הניסיון הראשון לכבוש, לא יודע אם לכבוש, לבוא להתחיל להתבסס בארץ, היה מדרום, וזה נגמר, שזה היה בטרם הקץ, עוד לפני קץ 400 השנים של שם קצב, היה מאוד מאוד לא טוב.
שנייה רגע.
בסדר. עכשיו, שלב הבא, דבר שני שרציתי, נקודה שאנחנו נראה אותה גם בהמשך, שהכניסה מדרום, היא שייכת בעיקר לאפרים. כלומר, הם אלה שבעצם החלוצים שניסו לחדור משם, כן, כן, כתובה. בפרק זין. והרגו אותם שם. חכה, זה המשך, בטח. עכשיו, הם היו החלוצים. והם מתו שם מהפלישתים. יפה. שלב הבא. כשעם ישראל יוצא ממצרים כתוב ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כלומר ברגע שיוצאים ממצרים, האב והאמין הראשונית, האפשרות הראשונית זה לבוא מדרום עוד פעם, אומר לך הכתוב, אומרת לך התורה, השם לא הוביל אותם מדרום, למה פן ינחם העם באותה מלחמה ושם ממצרים. משהו קצת קשה בזה שהכתוב מציג אב והאמין, האפשרות שנדחתה, כלומר לא הבנתי, מה זאת אומרת? תגיד מראש מה היה המסלול שלהם. מה זה אומר שכאילו, מה זה שמביאים את השיקולים האלוקיים האלה שאומרים, היה אפשרות להוביל משם, היה איזושהי אפשרות כזאת, אבל השם בסופו של דבר לא רצה. בטוח שעוד מיליון שיקולים, שאם היו משם זה היה גילוי אלוקי כזה, ופה זה גילוי אלוקי כזה, ופה זה היסטוריה כזאת. בכל מהלך השם עושה יש המון אפשרות. פה כנראה שמדובר על אפשרות ממשית מאוד. אומרים חז"ל, מה אתה אומר?
זה היה המהלך הבסיסי בעצם,
וגם דרך שם. המהלך הבסיסי להיכנס מדרום, אנחנו נראה את זה פעם אחר פעם. עד שבסוף נפסלה הצעות הזאת. אומר המדרש, מכיל את רבי ישמעאל. הוא בעצם מזהה את הדבר הזה. יש פה אפשרות אמיתית, זה לא אפשרות תיאורטית בלבד. הוא אומר ככה. כי אמר אלוהים, פן ילחם העם בראותה נלחם לצעה ומצרימה. כי אמר אלוהים, זו מלחמת בני אפרים. שהרגום אנשי גת. שלא יראו עצמות אחיהם מושלכים בפלשת ויחזרו בהם. כלומר, בעצם מזה שניסו להקדים את הקץ ולהיכנס בני אפרים מדרום, הם בעצם, במובן רב, חסמו את הדרך. כי תחשבו מה זה שעם ישראל עולה ממצרים, אחרי כל השנות עבדות שלו, ומה הוא רואה? מצידי הדרך, מוטלים אתנו, מצידי הדרך, הוא רואה את הקברים של החלוצים. אומר לך המדרש, לא משנה, זה המקום, זה האתר היחיד, המקום היחיד שנוצר איזשהו מגע עם הארץ בכל השנים האלה, ובום, כולם מתו בבת אחת לידי פלישתים, אותם פלישתים שעכשיו אתה אמור לעבור. אז איך תגיד להם, זה היה לפני הקץ, זה היה אחרי הקץ.
הזיכרון של הדבר הזה שם.
כן, בדיוק.
כבר אז היו פלישתים?
בטח, עוד ימי אברהם, כל הברידים הפלישתים וזה. אז התורה, מה שמעניין פה, שהתורה איך שיוצאים ממצרים, עוד לפני כל התהליכים, מסמנת לך את הכיוון ואומרת, זה עוד לא יקרה עכשיו, אבל כאילו... שומע חגי, זה עוד לא יקרה עכשיו, אבל תצפה לכיוון הזה. כלומר, זה מה שהיינו, היה אמור לקרות, אבל אי אפשר. כי פיין אחרי מאמיר אותה מלחמה. כשאתה משלים רק נתון פשוט, הייתה שם מלחמה כבר. פיין אחרי מאמיר אותה מלחמה במדרש, זה לא... מה זה באותה מלחמה? איך רואים מלחמה? תגיד, באותם תאויבים, באותם סיכון? לא, באותה מלחמה.
מה שהייתה.
לא עשיתי את זה בגלל מלחמה,
נכון? קיבלו מלחמה. קיבלו מלחמה באמלק. בראות המלחמה, הכוונה, הם יראו את המלחמה שכבר הייתה, ושאר המצרים אומר לך המדרש.
למה? למה
שהפלישתים
לא יצאו עליהם? זה
בראות המלחמה.
מתי?
בין ינחם העם בראות המלחמה, יצאו עליהם. יכול להיות. כן, ברור, אפשר להסביר ככה. אני אומר שהלשון אפילו יותר מדוקדקת, לפי ההבנה הזאת, באותה מלחמה, הכוונה, הם יראו את תוצאות המלחמה שכבר הייתה. בסדר.
לא, במקום אחר לא תהיה מלחמה.
לא, זה מה שהם שואלים, שיין. זה קצת קשה, כן, קצת קשה הפסוק, מה זה באותה מלחמה? היה אחר כך מלחמת עמלק, שנייה אחר כך. הם ניצחו. טוב, זה לפני עצמו, דיברנו קצת בשלחה, הנושא הזה לא משנה עכשיו.
בעצם הם שרפו את האופציה הזאת, היא כנראה דרך...
בוא נראה, בוא נראה. לא, פשט התורה זה לא שהם שרפו, אבל אי אפשר היה להתחלה, כי יפחדו, צריך עוד לעבור. בסופו של דבר הם באו שהוא מדרום, הם מרגלים היו חוטים, הם נכנסים מדרום. דרך אותה ארץ.
אבל לא דרום של... הרי דרום יש לו שני כיוונים. יש את הדרך ים סוף ישר, דרך כוכב. פלישתים זה לא אותו דבר, לא?
לא הבנתי.
זה אותו דבר.
תראה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם. אבל
אני... אתה אומר הר, הר זה לא פלישתים. פלישתים זה פה. פלישתים מהים.
בעזה.
נכון.
אני מדבר על טופוגרפיה.
פה באפי בכתף פלישתים, תמיד בדרך.
כן.
אז יכול להיות, בסדר, אז לא היה דרך הפלישתים.
זה
לא כזאת מזרחה ועד
נכנס.
אבל בכל מקרה זה דרום.
כן. בסדר גמור. שלב הבא, אנחנו מגיעים בפרשת בשלח למלחמת עמלק. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, בואו נתחיל את הדרך חידה, כדי שלא יראה לכם סתם חידוש. חידה. מתי, תמנו לי, כל אחד בעצם מכיר את הזה, מתי נלחמנו בעמלק? שוט. כן. פרשת בשלח כבר אמרנו, המלחמה הכי מפורסמת של עמלק, שיהושע, משה עלה לגבעה, יהושע נלחם. מצוין. מתי עוד? יפה. לפי המדרש, הכנעני, זה לא הפשט שמופיע, אבל לפי המדרש, ואנחנו נראה שיש בזה מבוא מאוד מאוד גדול בפשט, שהכנעני מלך ערד זה גם כן עמלק. מצוין.
שאול
שנחם בעמלק. מצוין. דוד שגם כן נחם בעמלק שם בציקלג. יפה. מרדכי ואסתר מהמן. זה מה שמשגע אותי, אתם רואים? למה לא אמרתם? למה לא אמרתם? המעפילים. הפרשה שלנו עכשיו... המעפילים הרגו, מי הרג אותם? עמלק. מראש המרגלים, מראש המרגלים. מראש המרגלים. מה הם אומרים למשה? עמלק יושב בארץ הנגב. סליחה, אני לא ציטטתי נכון. זה בעצם מה שמשה אומר למרגלים, נראה לי, עכשיו אני בלבלתי. ברגע שהיה חטא המרגלים, אז משה מזהיר אותם. לא הולכת
משם.
שנייה רגע, לא. מה שאמרתי זה כן, זה דברי המרגלים.
כן, מלכי, פרק י' פסוק מה?
שנייה. כן, זה בפרק י' ג' פסוק אפתט, המלאק יושב בארץ הנגב. הם בעצם מזהירים, המלאק יושב בארץ הנגב. אחר כך, אחרי כל החטא, אז משה מזהיר אותם. בי' כ"ה קודם כל, והמלאקי והכנעני יושב בעמק. מחר פנוסו לכם. ואחר כך, כמו שאמרת במגימל, כשהוא מתחנן, אל תעלו, כי המלאקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב. באמת, מה קרה? וירד המלאקי והכנעני יושב בערעו. אני לא יודע למה תמיד שוכחים את המלחמה הזאת, זו מלחמה מאוד חשובה. למה? כי מה כתוב לך פה בכל הפרשייה? כתוב לך, מה המקום של המלאק? המלאק הוא המגן הדרומי של הארץ. המגן הדרומי של הארץ, המלאק זה לא איזה סתם אומה מרחפת, איפשהו בפריפריה, אני לא יודע מה, קח איזה אזימות, איפשהו במדבר תמצא אותם. המלאק הוא השומר הדרומי של ארץ ישראל. מראש הוא התפצל מעשיו, הר עשיו אנחנו יודעים איזה אזור זה, הר סעיר, דרום מזרח. המלאק הוא היה המגן הדרומי, שנייה, שנייה. קודם כל זה הרבה יותר מובן עכשיו, מראש, לא נחה אלוקים בדרך אל הפלישתים, הלכנו סיבוב, אבל את מי פגשנו קצת אחר כך, בפרשת לשלח, באזור הר סיני, את עמלק. הרי באזור הר סיני איזה ימים פגשנו? את יתרו ואת עמלק. חז"ל אומרים שיש הרבה קשר ביניהם, שהם היו שכנים וזה. הם בעצם שני עמי המדבר של האזור שם. שכשעם ישראל מתקרבים איפשהו שם בסיני, איפשהו בסיני, אנחנו לא יודעים איפה, פוגשים את עמלק. המלחמה הראשונה בעמלק היא לא רק לקבל תורה, היא בעצם על גבולות הארץ. הוא רואה שהם מתקרבים, אז הוא החלוץ, הוא המגן הדרומי. אם יש קווי הגנה, הוא הקו ההגנה הכי חיצוני. כן, הוא לא רק כיפת ברזל, הוא החץ. אתה רק מתקרב לפריפריה, תמצא את עמלק. בסדר? ובאמת, לכן, זה מאוד משמעותי, מה שיהושע, למה דווקא יהושע נלחם בעמלק כבר אז? למה לא משה? משה הרי הוא זה שאמור לנהל את המלחמות עכשיו. לא, עמלק, זה כבר בעצם, כבר אתה נוגע פה בכיבוש הארץ.
כבר אז ידוע
שיהושע
רק...
לא, אבל קצת כן, כי יש הרבה מדרשים שבעצם אומרים מאז שיהושע פה נלחם, זה כבר הסימן שהוא זה שהכניס את ישראל לארץ, אפילו משה יחיה. מאוד מעניין. בסדר? אז בעצם כבר המלחמה הזאת בעמלק זה בעצם מלחמת מבוא לכיבוש הארץ, נקרא לזה. וניצחנו אותם מאוד.
ולא מסופר על המלאק הזה שהגיע משום מקום, מנוהר, רק בשביל להילחם?
מה? לא, זה לא משום מקום, זה כשישראל עוד איכשהו מתחיל רק לכיוון לארץ, באים עוד לקבל תורה כהכנה להיותם, כהכנה את ישראל, ובום, כבר פוגשים את המלאק. זה מה שאני אומר, כשאתה תופס שהמלאק הוא זה שעומד להרוג את המעפילים. והוא זה שאומר לך כך להיות בשנת 40 המלאקי הכנעני מלך ארד, שעוד פעם נלחם מהם באותה נקודה. אומרים חזל כבר, זה כבר המלאקי והכנעני.
הוראה זה בדיוק הצד
לא יודע עכשיו הוראה.
למה? זה בדיוק הוראה.
הוראה זה כשהם סובבים את ארץ אדום. אבל זה כבר בסיבוב יותר. זה הגיוני מאוד שאדום. שנייה, לא רוצה, זה בלגן אותם.
אתה אומר דרום, תמקם אותנו על המפה, עזה?
בין לבין לבין. א', אני לא יודע להגיד כל כך גיאוגרפית, כלומר, אנחנו לא יודעים, לא היינו שם. אנחנו יודעים...
גת, אני יודע איפה זה גת.
כן, אנחנו יודעים... הארץ פלישתים מהרבה סימנים וכל הזה, אז מה שהתנ"ך עצמו אומר הם בעצם על הים. עכשיו, מצד שני, כתוב גם הכנעני על הים ועל יד הירדן, כלומר, כנראה שהיה בעצם... לא יודע, או שני מעגלים שם, או הם לא מעורבבים איכשהו ביחד, אבל עמלק, אם אנחנו יודעים שאחר כך הוא מלך ערד, ערד, היה שני ערד כנראה, יש אומרים, לא יודע אם ערד, אבל בואו נגיד, ערד זה כבר מקם אותך, נגיד באופן כללי של גזרה, אחר כך מלחמת הדרום, מיהושע אנחנו נפגוש אותה במלחמת ערד, אז בואו ניקח, זה בעצם נגיד דרום מדבר יהודה, סדר גודל, ממש סדר גודל, כאילו...
איפה שהיום הרב?
זהו, לא חושב, יותר דרום. יותר דרום, איפה שהיום... סדר גודל של... איך קוראים לזה? נו, אוי, מה אחרי השם? מעלה הקרבים, המכתשים, משהו שם. אבל אני אומר חשוב, מבחינתי זה לא... לא יודע. סתם מחוסר ידיעה, אני אומר.
בעצם הוא התפרס על כל הדרום.
כן, לא יודעים בדיוק איפה, או שהוא היה לו, מי אמר לך, אולי היה לו רצועה בדרום, ואנחנו יודעים שכשאתה נכנס מדרום, אתה פוגש אותו. אם זה ממש דרום מערב, אז זה בעצם כאילו הרייש הזאת שים תיכון עושה בדרום, אז אתה ממש נכנס דרך ארץ פלישתים. ככה קוראים לדרך הזאת, אבל אם לא ממש דרך פלישתים, אתה פוגש את עמלק, אחר כך את אדום שהוא שכן של עמלק, שהוא בעצם האבא של עמלק. טוב, אז ראינו שבעצם, ניצחנו את עמלק, אנחנו בדרך טובה. אנחנו בדרך טובה, אם בני אפרים מראש נפלו בפלישתים, ולכן השם לא רצה דרך ארץ פלישתים, בעצם קצת הלכנו יותר מזרחה, פגשנו את עמלק, ניצחנו אותו קדימה, דרך סלולה. אלא שמתברר, לא הרבה זמן אחר כך, בעצם שנה אחר כך, אחרי מתן תורה, הקמת המשכן וזה, הלכנו לארץ ישראל, הגענו למדבר למרגלים, אנחנו מקדש, רוצים להתחיל לכבוש דרך עמלק. האם לכבוש דרך עמלק זה אמור להיות מאוד קשה עכשיו? ניצחנו אותו לפני שנה. גמרנו את הצורה, יהושע גמר לו את הצורה. אז נכון, אנחנו פוגשים בו תופעה מאוד מיוחדת שהיא אופיינית לעמלק, את האפשרות להתרבות תוך שנה מ-0 ל-100. לא כותבים לנו מספרים. יכול להיות, אבל בוא נגיד, זה פחות תודעתית. המלאק היה אמור להיות ממש במיגור, בהבסה מולנו, כלומר, הרגע ניצחנו אותו. נו, מספיק כבר שאת כל הכוח שלהם שחשבו שעומדים להילחם בנו, זה כנראה כוח מספיק? לא יודע, לא מזנה, אני רק אומר. תסכים איתי שזה נותן פרופורציה, פרופורציה. יש שם מרגלים אך שאומרים, אוי לא, יש פה את המלאק, המלאק יושב בארץ הנגב. ושהמלאק הזה באמת מחריד אותנו, זה שנה אחרי שאנחנו... אני אומר עכשיו לשון שכתובה המדרשים, התחלנו להחריט אותו אז, אתה יודע מה, לפני המדרשים, מיני אפרים שורשם בעמלק, עם חזל, מאז שיהושע בן נון התחיל לשרש את עמלק, לא רק חזל, מפרשים שם, זה בעצם קצת פשוט פסוקים, מה דבורה בשירה דבורה אומרת, מיני אפרים שורשם בעמלק, כלומר, מאז שאפרים התחיל לשרש את עמלק, מתי אפרים שבט אפרים התחיל לשרש את עמלק? מה שם ממש כל המפרשים, מאז שיהושע נלחם בעמלק, אתה רואה שמדובר שם על שירוש, על החרטה. ושנה אחר כך אתה עומד מול עמלק והוא מנצח את כל המעפילים. זה המבחן שהמרגלים בעצם עומדים בו. אם אתם חלק מה שראינו, אתם בעצם מגיעים לארץ שמגרנו כרגע את העם שהוא הפקק, כנסו פנימה לארץ האבות, נוכל להיכבש, קדימה אתם בתוך הארץ.
כושר התרבות מטורף, לפי המדרש שהיה לאמן 200 ומשהו ילדים.
כן, אבל פעם אחר פעם גם שאול, אין לו כלום חוץ מהגג, ופתאום פעם, דור אחר כך אתה מוצא, איזה דור אחר כך, כמה שנים אחר כך אתה מוצא את דוד, צריך להילחם בעמלקי, גם דוד כשהוא פעמיים שהוא לא ישיר איש ואישה, אתה מוצא בדברי הימים ששמעון החריט את עמלק לגמרי, אחד אותם עמלק איזה כמה וכמה פעמים, וכל פעם אתה מוצא אותם שוב. עשינו איזה שיעור לפני כמה זמן, אתם זוכרים שעמלק הוא עם מסוג אחר בכלל, אבל באזור של פורי. כן, אבל בכל אופן, עם ישראל המרגלים עומדים ולא מצליחים להרים את הקומה מול עמלק ומול הענקים כמובן שמאחוריו, וכמו שדיברנו היום בהתחלה, לא יצרו את החיבור שהיה צריך להיווצר עם ארץ הנגב וההר, ואיבדו את האפשרות להיכנס כרגע לארץ. אומרים המעפילים, בוא נתקן, בוא נתקן. אדרבה, נמסור את הנפש דווקא כשהשם רוצה שאומר לנו, לא נלך, הוא מתכוון שימסור את הנפש כנגד מה שהוא מתכוון. זה מה שהוא מתכוון, כמו יונה הנביא. כשיונה הנביא מבין שהשם אומר לו, לך לנבוא, רוצה שימסור את הנפש לא ללכת. כך יונה הנביא מבין בהתחלה. או כמו משה רבנו, שהבין שעליו, שהשם רומז לו כן להתפלל עם ישראל, והשם לא רוצה להשמיד אותם. בכל אופן, מעפילים מה הם אומרים? הם רוצים, איך הלשון של הפסוקים? להעפיל אל ההר. איזה הר? למה היעד של המעפילים זה ההר? מה הקשר עכשיו? למה הם אומרים, הננו ונכנסנו אל הארץ אשר הבטיח השם? מה הם כן אומרים? הם אומרים,
איננו ועלינו אל המקום,
איננו ועלינו אל המקום. אומר להם משה, אל תעלו, כי המלאכים והכנענים שם. פסוק מ"ד, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. איזה הר? אז בעצם זה די פשוט, משה מראש אמר, השליחות מראש למרגלים שאותה עכשיו מפילים בהם את הקן. עלו זה בנגב, עליתם אל ההר, עליתם את ההר. כלומר, באמת עוד שיש לך זה. ההר, לא, ההר זה כבר הר חברון. כן, בדיוק, התחלת שדרת ההר של ארץ ישראל. אומר להם משה, לא, עכשיו המלאכי כבר יותר חזק מאיתנו. המלאכי שלפני שנה יהושע ניצח, תרים את הידיים, לך לגבעה, תרים את הידיים, נצח שוב את המלאק. לא, עכשיו כבר אין לנו רשות. ואז המלאכי מנצח את ישראל. לא הייתה כזאת קלה, אבל ביצוע מושלם. אבל ביצוע מושלם. מתי, המלאק זה אף פעם לא קל. אבל שימו את זה, אמרנו שלאפריים יש את הכוח לנצח מדרום, אפריים הם הראשונים שלא הצליחו כי הם דחקו את הקץ. עכשיו אנחנו פתאום הרבה יותר מבינים מה זה שאפריים יש לו את הכוח לבוא מדרום. יהושע מיני אפרים שורשם בעמלק. זה בעצם פסוק מפורש. לאפרים יש את הכוח להכרית את עמלק. כשמדובר באפרים, עמלק מתעדה. למה אני אומר את הלשון הזאת ולא רק שאנחנו נתחיל את עמלק? משנייה מקדים את המאוחר שיהיינו שנייה את התמונה הזאת. יש לי שאלה. יש לי שאלה. איך? תסבירו לי, תסבירו לי את הדבר הזה. בפועל, למרות מה שנגיד עכשיו, זה עדיין תמיהה אצלי. עמלק הוא היה אוהב אמר והאכזר שגם בשלח פגשנו אותו. גם בשנה השנייה הוא בעצם הכרית את המעפילים. גם בשנה הארבעי הוא היה מלכי, הוא הכנעני מלך ארד, ששוב פעם נלחלנו נגדו, וניצחנו אותו אמנם, אבל הוא גרם לנו להקיף, כמו שאנחנו נראה בהמשך. איך זה? שימי יהושע, בכל הכיבושים שלו, אין פעם אחת המילה עמלק. איך, איפה הוא? איך כבשנו את הארץ? בלי להתמודד איתו. מלחמת הדרום, הייתי מצפה לראות. אתה מוצא שם את ארד. הייתי מצפה לראות. איפה, איפה עמלק הזה? פלישים אנחנו נמצא אותם, או איך נמצא אותם, אם יהושע לא הצליח לכבוש אותם, אם הארץ הנשארת. או בסוד, כמו שבני אפרים במקור פלישים הרגו אותם, גם יהושע עוד לא הצליח להחית אותם. צריך לחכות למישהו אחר שיחית פלישים, ליהודה. זה משהו מיוחד פלישים. אבל איפה המלאק? איך זה שבספר יהושע פעם אחת לא מוזכר מלאק? איך אתה? זה מוסבר לך הדבר הזה? מה זאת אומרת? הם ישבו שם בדרום. זה מפורש פה. אבל הוא לא כלול בארץ הנשארת שכתוב ביהושע. יהושע כתוב מה לא הורש, לא כתוב את ארץ פלישתים. גם שם לא מוזכר מלאק. את הערים שלו, משהו ערד לפי חז"ל שזהו. הורשנו עם יהושע. היא דרומית יותר. בכל הנחלות שם של יהושע, ששבט יהודה, זה ממש ברור, זה כולל את הארץ הזאת.
יכול להיות שהוא בעצם הכניסה שלנו, זה השערה שלי.
כן.
השערה שברגע שהוא עמד במלחם בכל כוחו כחומה בצורה כמו שהוא היה סוגר. once נכנסת, ברגע שנכנסת, אז הוא עבר למגננה. בעצם הוא אמר, אם תוקפים אותי, סבבה, אני לא הולך לראש בראש הפוך.
כן, אני חושב הכיוון רק יותר רוחני, יותר... מה אתה רוצה לומר? נכון, זו שאלה?
הוא הולך להתעצם, כאילו,
איך שהוא במקום אחר. באופן כללי, זה קשור לסוגיית עמלק. עמלק כמו שהוא יכול להתרבות תוך שנייה, כי עמלק זה תודעה. זה לא סתם עניין של עם, שאנחנו הגזע הזה וזה הארץ שלנו. עמלק זה סוג של תודעה. כשהיא קיימת, אתה תנסה להכין אותה פעם אחר פעם, מספיק איש אחד כדי שספח אליו אחר כך את כל מי שבתודעה הזאת, אין לך סיכום. אבל גם להגיד הרגיז, כשאתה עם יהושע בראש, יהושע שהכרית אותם, כבר במשלח. כשאתה עם יהושע בראש, כובש את ארץ ישראל, אתה לא צריך אפילו להרוג עמלקי אחד, הוא יתעדה. אתה שוב ותמצא אותו בימי שאול ודוד שם הפריפריה שצריך להילחם נגדו ו...
מה המיוחדות של אפרים בקטע?
למה דווקא אפרים?
יוסף מופיע, יוסף מול
עצב,
זה
מסכימטי
כזה.
כן, אנחנו נראה... לא יודע, שאלה טובה. אמרנו, דבורה ממש מצביעה על המשוואה הזו, מיני אפרים שורשם בעמלק. אנחנו, כמו שאמרנו, רואים שיהושע הכריד אותם, ויהושע בפעם השנייה לא צריך להתמודד איתם בכלל.
גם שאלנו שאלה, מה קורה עם מנשה? איפה? הרי אנחנו רואים את בנו צלופחד.
אז אני אומר,
כך אוהבים את הארץ, איך הנציג של מנשה נפל בזה? ודווקא רואים את התיקון שלו במעפילים. כי אומרים שמאפילים זה היה צופחל.
טוב, זו סוגיה מאוד מעניינת, נכון? אני מסכים איתך? אני מסכים איתך, אבל כבר נשלים את התמונה, מנשה, הכוח שלו זה ממזרח. כשבאים ממזרח, אתה מגיע לנחלת מנשה, אתה מגיע לארץ הגלעד, שגלעד הוא בן מחריבי מנשה, אתה מגיע לארץ שיאיר בן מנשה כבש שם 60 עיר לבד, שנובח כבש שם 60 עיר לבד, שהמשך יאיר הגלעדי, יפתח הגלעדי, עשו שם שמות. אתה מגיע לארץ מנשה כשאתה מגיע למזרח. מדרום, החוזק של אפרים. כשדובר על הארץ ההיקפית, הדרגתית, אתה מגיע לארץ של מנשה. שם זה הכוח של מנשה. איפה שיוסף מראש נמכר. אתה
רוצה להגיד שבאזורים מסוימים בארץ יש שבטים שיותר חזקים באזור הזה?
אני רוצה להצביע שרואים ככה, כן. טוב, אז לא הספקנו לראות...
יש עניין של גם התנבאות, נכון? אם אתה בן שבט מסוים, אתה תוכל להתנבא באזור של השבט שלך. לומדים את זה
בעיונה, נכון? זה מה שאתה אומר, שאני יודע מאיפה אתה לוקח, אני לא מכיר את השם פרושים הזה.
זה הרב
קלנר, כן, בדיוק. כן, הוא, זה קרה, ככה הוא יוצא לו שם, אבל אני לא, לא מכיר מקום פרוש לזה. אז אנחנו, אני רק ממש עוד אסכם בקצרה את הנקודות של, שלא הספקנו לזכור אותה. אמרנו, היה את המרגלים, לא זכינו לזה להיכנס מדרום, היה את המעפילים שניסו, ואדרבה, כשהם ניסו וזה לא הצליח, אז זה שוב פעם מנציח את זה שאי אפשר להיכנס משם. כמו שקרה לבני אפרים בהתחלה, זה ששוב פעם עכשיו באים ונופלים עכשיו לא בארץ, ומה שלוח עושים גם את האופציה, לא רק בארץ פלישתים, גם... בשנת ה-40, מה שקורה, כתוב ככה. והיה רק נעני משה מנגב, כי בישראל, דרך האתרים. מה זה דרך האתרים? אומרים חז"ל, אומרים מפרשים, דרך האתרים. דרך המרגלים. בעצם ישראל רצו לשחזר שהוא דרך המרגלים. והכנעני מלך ערד, עכשיו המלאקי, וזה עכשיו כבר ממש הופך להיות פשט, כי אתם זוכרים שהכנעני והמלאקי היו ביחד בשנה השנייה. והם אלה שהחריטו את המעפילים. בשנה ה-40 כתוב לך שהכנעני בא להילחם, וזה בדרך המרגלים. כשהוא רואה ששופה רוצים לשחזר את אותה דרך. והפעם הוא עם כוח, הפעם הוא עם מוטיבציה, הוא יודע. הוא זוכר מה היה במעפלים. זה מה שגורם לישראל, למרות שמנצחים אותה, אומרים חז"ל, לסגת 8 מסעות אחורה. גם בשנות ה-40 יש נסיגה של 8 מסעות ולא מצליחים לבוא בדרך המרגלים, כי החולשה של המעפילים, לו לא היה את המעפילים, אפילו שייך את המרגלים, היינו יכולים. למה לקיש שם? אבל החולשה של המעפילים גרמה שלמרות שניצחנו אותו שוב, את זה שהוא הצליח לשבות שפחה אחת, כבר כולם רואים בראש, מעפילים, מעפילים, צריכים לחזור אחורה, ואז מתחילים להקיף את ארץ אדום. כלומר, בעצם בשנת ה-40, בעצם המעפילים, המעפילים עשה נזק מאוד חמור.
למרות הרצון הטוב.
זה החטא. החטא המעפילים. הם עצמם חשבו שזה, אבל הכל כבר מראש, מתוך השפלות, מתוך ה...
פירוש של הרב ילבד, אמר שהרב צדוק אמר, משה אומר להם, והיא לא תצלח. צדוק אומר, עכשיו... כי זה שלכם עכשיו, זה לא תצרח. אבל בעתיד יבוא יום,
בסדר, זה...
ידעו מה הקדוש ברוך הוא וזה יצליח.
בסדר.
כאילו, היום.
אנחנו מביא את דברי הנציב. הנציב אומר... שנייה, תשלימו את זה. הנציב אומר שבגלל חטא המעפילים, כל מה שמלך אדום לא הסכים שיעברו ב... לא הסכים... קיצור, יש כמה פרשים שאומרים שכל החשבונות של מלך אדום זה גם כן תוצאה של חטא המעפילים. יש חלק מהפרשים... מה? כן, נכון, בטח. שני דברים, א', זה שמראש ניסינו דרך ארץ אדום ולא ישר מדרום, זה בגלל החשש הזה שיש אחזר. וגם זה שמלך אדום לא הרשה, אומר הנציב, זה תוצאה של חטא המעפילים. בלי זה, הרי כתוב בשירת הים על הפחד של מואב ואדום, מה קרה שלא מפחדים מאיתנו שעומדים, אומרים לא מרשים לכם להיכנס? תשובה? חטא המרגלים, חטא המעפילים. ואז היינו צריכים להקיף ולהגיע ממזרח, ואז הגענו לכל השלב ההדרגתי, וזה שבו ראינו שמנשה, הוא הופך להיות שם דומיננטי. בכל האזור הזה, יישר כוח גדול.
יישר כוח.